שלום שלום, ערב טוב לכולם. אלו שבאו גם תחת מגבלות הסגר, אבל כל יהודי הוא עולם מלא. ואנחנו אומרים את השיעור עם כל הלב. לכל אדם יש פוסטר. לכל אדם יש מישהו בראש שהוא מקנה בו, שהוא עוקב אחריו, שהוא הולך בעקבותיו. איזושהי דמות מעוררת השראה שאתה מסתכל עליו ואתה אומר, אם הוא יכול גם אני יכול. שכל החיים אתה מצביע עליו ואומר, כמותו אני רוצה להיות. זה מאוד בולט אצל נערים בגיל ההתבגרות. כשאתה נכנס לפעמים לחדרים של בחורים, של נערים, כל הקירות מלאות פוסטרים, מלאות תמונות. כל אחד בתחום שבו הוא חולם להצליח. אם זה בתחום של מוזיקה, אם זה בתחום של ספורט, אם זה בתחום, אינני יודע, כל אחד מהאלילים במרכאות, מהכוכבים שהוא רוצה ללכת בעקבותיהם, נער בגיל ההתבגרות שם את התמונות על הקיר ואומר, אם הוא יכול, גם אני יכול. מה הסגולות שגרמו לו להצליח? לומד את ההיסטוריה שלו, לומד את הקורות שלו, עוקב אחרי ההצלחות שלו, ואומר מה שהוא עשה, גם אני אעשה. ואנחנו אף פעם לא מפסיקים לתלות פוסטרים. אצל נערים זה מונח על הקיר, אצל מבוגרים זה נמצא בראש. לכל אדם, אם נעצור אדם ברחוב ונשאל אותו, מי הפוסטר שלך? מי המודל שלך? מי הדמות לחיקוי שלך? מי האדם שבעקבותיו אתה הולך? לכל אחד יש פוסטר וצריך להיות פוסטר. כי זה מה שמצמיח אותנו, זה מה שגורם לנו ללכת אל מעבר לעצמנו ולומר, זה קשה לקום מהקורסה, זה קשה להתאמץ, אבל הנה תראה מישהו שעשה את זה, מישהו שהגיע לפסגות, מישהו שהצליח, כל אחד בתחום שלו צריך מישהו לעקוב אחריו. וכאן אנחנו באים ושואלים, מי הפוסטר היהודי? מי המודל שלאורו צריכים לחנך ילדים? יש לנו ילדים, לכל אחד מאיתנו, לכל אחד יש תלמידים, לכל אחד יש מושפעים. מי המודל? כמו מי צריכים להיות? צריכים לגדל ילדים שהם תלמידי חכמים, שהם אנשי עסקים, שהם עסקנים, שהם טובי לב, שהם יראי שמיים. מה המודל היהודי? לאן צריכים לשאוף? כל אחד יגיד מה זאת אומרת. יש לנו אבות, יש לנו אמהות, יש לנו רועים, יש לנו שבעה ושפיזין בסוכות. אברהם, יצחק ויעקב, משה, אהרון, יוסף, דוד, יוסף ושלמה, כל אחד איך שיגיד. יש גדולי ישראל שבעקבותיהם צריכים ללכת את התמונות שלהם לתלות על הקיר, כמו ששמים בסוכה. זה לא נכון. וזה מדהים. אנחנו רוצים להקדיש את השיעור לאחת התעלומות הכי מרתקות בהיסטוריה של עם ישראל, שמשום מה לא מקבלת מספיק תשומת לב ומספיק עיון. נדבר על נושא שאנחנו אף פעם לא דיברנו עליו, וגם הרבה מהמפרשים שהסתכלתי מהדרשנים של ימינו, לא ראיתי הרבה הרחבה בעניין הזה. המודלים של עם ישראל, המודל לחיקוי, הפוסטרים של עם ישראל, התמונות שאנחנו שמים על הקיר, זה לא אברהם. זה לא יצחק, זה לא יעקב, זה לא משה ולא יוסף. זה שני נערים אלמונים שאנחנו לא יודעים עליהם שום דבר. שיותר מהלידה שלהם ומהברכה שהם קיבלו מיעקב אבינו, אין עליהם בתורה שום סיפור. כשאבא שם את הידיים על הילד, בין אם הוא שם יד אחת או שתי ידיים או יד מעל יד, לא ניכנס לכל המנהגים בקהילות ישראל. אבל כשאבא מברך את הבנים ברגעים הכי גדולים בחיים, בדרך לחופה, כשאבא זוכה להוביל ילד לחופה ונעמד רגע לפני ומברך את הבן. בערב יום הכיפורים, ברגע הכי גדול בשנה שהתפילות מתקבלות. יש קהילות שנוהגות כל ערב שבת, כל מוצאי שבת. ברגע הכי גדול בשבוע ובחיים, כשאבא מניח ידיים על הילדים, מה הוא אומר? ישמחה אלוקים כאפרים וכמנשה. זה הפוסטרים היהודים. מי המודלים, מי השאיפות, מי הנערים שבעקבותיהם אנחנו מגדלים ילדים כבר 4,000 שנה? שני נערים במצרים, אפרים ומנשה, לא אברהם, לא יצחק, לא יעקב. אתה מסתכל על זה למה? מי הם? מה אנחנו מאחלים לילדים שלנו כשאנחנו אומרים שהם יהיו כאפרים וכמנשה? מה מהות הברכה? שהם יהיו תלמידי חכמים? שהם יהיו בעלי עסקים? שהם יהיו בעלי מסירות נפש? שהם יהיו בעלי מידות? אם היו אומרים אברהם אבינו, אני יודע, איש החסד. יצחק איש הגבורה, יעקב איש התורה, אני יודע מה משמעות הברכה. אבל כשאני מברך את הבן שלי, ישמחה אלוקים כאפרים וכי מנשה, מה אני מברך אותו? שמה יהיה? התורה לא מספרת כלום, איך ייתכן שהמודל היהודי זה נערים שלא סופר עליהם שום דבר? השאלה כפולה ומכופלת, כי כשמדובר על בנות, הכל ברור? מה אנחנו מברכים בברכת הבנות? ישמח אלוקים כשרה רבקה ורחל ולאה, זה אני מבין. כך אמרו הזקנים לבועז, כשבועז מחתן את רות, בחתונה הגדולה הזאת שלא מאריכה ימים, אבל מביאה לעולם את דוד המלך. הזקנים עומדים על פתחו של בועז ומברכים אותו, ייתן השם את האישה הבאה על ביתך, כרחל וכלאה אשר הקימו שתיהם את בית השם. אני מבין. אצל בנות המודלים ברורים. שרה, רבקה, רחל, לאה, אמהות שהקימו במסירות נפש את עם ישראל. אבל כשמדובר בבנים, מדלגים על האבות, מדלגים על הבנים, על השבטים, והמודל נמצא בכלל בדור השלישי של עם ישראל, בדור של מנשה ואפרים, שם נמצאת הברכה. למה? האבות חס ושלום היו לא בסדר? הבנים היו לא בסדר? שצריכים להגיע עד לנכדים, עד לדור השלישי, שהוא בעצם הדור החמישי, ששם נמצא באמת הדמות המעוררת השראה, שם נמצאת ההצלחה של עם ישראל. מה המשמעות הברכה שאנחנו מברכים את הבנים? ישמחה אלוקים כאפריים וכמנשה. מה אנחנו מאחלים להם? מה מיוחד באפריים וכמנשה? מה הם עשו מיוחד? אין להם שום בתורה, שום סיפור. מילא הם היו אומרים ישמחה אלוקים כיהודה ויוסף. שני אחים שרבו ואחר כך מחלו, מסרו את הנפש. דיברנו בשבועות הקודמים. מילא כיששכר וזבולון, שילוב של תורה ועסק, תורה וצדקה. מילא כיונתן ודוד, אני מבין. מילא כמשה ואהרון, האחים הכי גדולים, הכי יפים בעם ישראל. לא משה ואהרון, לא יונתן ודוד, לא יהודה ויוסף. אפרים וכמנשה, זאת הברכה של עם ישראל. מה זה? מה מונח כאן בתוך שני הילדים האלה, הנערים האלה, האנשים האלה, שהם הפוסטרים של עם ישראל? הם המודלים, החלום של אבא בערב שבת, כשמניח את הידיים על הילדים. תהיה כמו אפרים ומנשה. מה מיוחד באפרים ומנשה? מה הם עשו טוב בחיים? אין עליהם בתורה שום סיפור. אנחנו מוכרחים לומר שגם במה שאין יש. שיש בתורה איזשהו רמז במעט שכתוב, שזה רמז כביר, שלכן הופך את שני הילדים האלה למודל שעליו עם ישראל מחונך. אמרנו, זה כל כך קשה, כי אצל הבנות מברכים, ישימך אלוקים כשרה רבקה, רחל ולאה, כמו האמהות שהקימו את בית השם. אצל הבנים מדלגים על האבות, מדלגים על הבנים, עוברים לנכדים. למה זה כל כך קשה? כי מי שעושה את זה, זה יעקב אבינו בעצמו. יעקב אבינו שהכיר את אברהם, שהכיר את יצחק, שזכה ללמוד בחברותא, כך כתוב בחז"ל, 15 שנים, חיו שלושת האבות יחד. הספיק ללמוד, הספיק לקרוא תהילים עם אבא שלו וסבא שלו. כשהוא מברך את עם ישראל, מה הוא אומר? אל תהיו כמו אבא שלי, אל תהיו כמו סבא שלי, אל תהיו כמו הילדים שלי, 12 ילדים מיתתו שלמה, אל תהיו כמו הילדים שלי. בך יברך ישראל אמור, תהיו כמו הנכדים שלי. כמו מנשה, כמו אפרים וכמנשה. מה מונח כאן בתוך הברכה הזו? תהיו כאפרים וכמנשה. בואו נתחיל, קודם כל אני רוצה להקדיש את השיעור. רב חיים פישר, אחד המשתתפים הקבועים שלצערנו בעידן הקורונה, פחות משתתף בעקבות המגבלות, אבל עוד סיבה שהקדוש ברוך הוא ירחם עלינו ויסיר מאיתנו את הנגע הזה, וגם הוא יוכל לחזור ולהשתתף איתנו, מקדיש את השיעור לעילוי נשמת אמו מורתו ברנדל בת רבי אליהו, שהיורצייט השבוע בי"ז טבת, ואביו רב ניסן בן חיים, שהיורצייט בשבוע הבא בכ"ב בטבת, שהנשמות יהיו עלייה וימליצו טוב על המשפחה לבשרות טובות, לנחת, לבריאות, לישועה, לכל מה שמבקשים, ובעזרת השם ניפגש פה תמיד בשמחות ובלב שמח. אז בואו נתחיל עם ספר החיים, זה המקור הכי קדום שאני מצאתי למנהג ברכת הבנים בערב שבת. בחב"ד זה לא נהוג, פה מישהו מהציבור נוהג בזה, לברך את הילדים בערב שבת, מוצאי שבת, נוהגים, הספרדים נוהגים ככה. בחב"ד זה לא נהוג כי זה לא מובא בכתבי האריז"ל, אבל רבים 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 מעם ישראל נוהגים ככה, המקור הכי ראשון שמצאתי, אולי יש לפני, אבל זה מה שאני מצאתי. זה אצל אח של המהר"ל מפראג, מאוד מעניין, הספר שלו, ספר החיים, ספר החיים. קשור מאוד לתקופה, כי זה ספר שנכתב בעידן מגפה. היה תקופה של מגפה גשה שלא הוציאו אנשים את הראש מהבתים, הייתה מגפה השתוללה ברחובות, ולא כמו היום שיש חיסונים ויש עניינים. מגפה נוראה, מגפות קשות, היו טיפוס, היו מגפות שהפילו ערים שלמות, מיליונים מתו תוך ימים. והוא מסתגר בבית והוא אומר, מה אני אעשה שיוסיף זכות על עם ישראל? והוא כותב ספר החיים, להוסיף חיים לעם ישראל, ככה הוא קורא לספר. השם הוא כותב, נוהגים העולם שהאב מברך את הבן וכן הרב את תלמידו בערב שבת, ביום הקדוש הזה, ערב שבת, לפי שצינורי הברכות פתוחים בו. ערב שבת, הקדוש ברוך הוא מברך את היום הזה, אז כל ברכה שנאמרת ביום הזה מתקבלת. כי הקדוש ברוך הוא קידש את השבת ובירך את השבת. גם יש טעם אחר, הוא אומר כהכנה לשבוע הבא, כי במשך השבוע אבא כועס על הבן, חס ושלום לפעמים אומר מילה לא מתאימה, אולי חס ושלום מגדף, מקלל בכעס, ולא מתכוון. אז מראש בשבת הוא עושה מודעה, בן אני אוהב אותך, בן אני מאחל לך כל טוב שבעולם, אז גם אם חלילה ביום שלישי אני אחזור הביתה מעבודה עצבני, הבוס שלי יוציא אותי מהכלים ואני אתפרק עליך, דע זה לא רציני. דע שאני מוסר מודעה מראש, כמו אתרת נדרים מראש, שכל חרם וכל שמטה וכל ארור יהיו בטלים ומבוטלים מראש. לפי שדרך האב שכועס על בנו הוא מקללו כל ימי השבוע, וכן הרב על תלמידיו, לכך מקדים לברכו בתחילת השבוע, ומי שמברכו לא יוכל לקללו עוד, על דרך הוא ברך לו השיבנה. ומה מברך? זה בכל הסידורים כתוב אותו נוסח, אשכנזים, ספרדים, קיצור שולחן ערוך, איפה שתפתח, בכל ספר יהודי כתוב אותו נוסח. לפעמים מוסיפים יהי רצון, כל קהילה כמנהגה, אבל הנוסח העיקרי הוא בכל הנוסחים. לבן ישמחה אלוקים כאפרים וכמנשה, לבת ישמח אלוקים כשרה רבקה רחל ולאה, ואחר כך ברכת כהנים, יברכה השם וישמרך. מה המקור לזה? המקור, כמו שאמרנו, פלא פלאות מיעקב אבינו. יעקב, לא תגיד יוסף שלא ראה את אבותיו, לא ראה את צוואו. יעקב אבינו שראה את כל הסדר, ראה את אברהם וראה את יצחק וראה את הילדים הגדולים שלו. בכל אופן, כשרואה את הנכדים, אומר בך יברך ישראל אמור. מאוד מרגש, פרשת ויחי, פרשה מאוד מאוד מרגשת. מסתיים ספר בראשית, מסתיים ספר האבות, מסתיים כל הדור הגדול הזה, שהקים את עם ישראל, דור השבטים, כולם, מסתיים זמנם. באים ליוסף, ויומר ליוסף, הנה אביך חולה. באים ליוסף לארמון שלו בקהיר באלכסנדריה, אבא חולה בגושן. רץ לשם, יוסף כבר מבין שזה החולי האחרון, שזה לא שפעת ולא צינון, שזה כבר החולי האחרון של יעקב אבינו. אבא כבר זקן, בן 147, והוא לוקח איתו את שני הבנים להיפרד, את שני הנכדים, שיעקב יברך אותם לפני שהולך מן העולם. יעקב שם עליהם את הידיים, כמו שנספר עוד מעט, סיפור שלם בפני עצמו, שנוגע מאוד למהות הברכה, ואומר להם מילים מדהימות שלא אמרו לו האבא ולא הסבא, לא אמרו דבר כזה. לא רק שמברך אותם עצמם, אלא הופך אותם לפוסטר, למודל היהודי. בך יברך ישראל אמור, ויברכם ביום ההוא לאמור. בך יברך ישראל אמור, ישמחה אלוקים כאפרים וכמנשה. מסביר רש"י, הבא לברך את בניו, יברכם כברכתכם, ויאמר איש לבנו, ישמח אלוקים כאפרים ומנשה. שואל הספר אגרא דקלה, אגרא דקלה היה מהדומיננטיים שבין הכותבים, בין אדמו"רי החסידות, היה רבי צבי אלימלך מדינוב לפני 200 שנה, יש לו את הסדרה המפורסמת בני יששכר, מהכותבים הכי חשובים והכי גדולים בין אדמו"רי החסידות בכלל, ובוודאי בין אדמו"רי החסידות בפולין. והוא כותב כך, שואל, יש להתבונן, למה יברכו ישראל את בניהם רק בהם, ולא יאמרו, ישמחה אלוקים כראובן ושמעון ושאר שבטי שמעון? במה אפרים ומנשה יותר גדולים מהדודים שלהם? יותר גדולים מראובן, משמעון, מיוסף, מיהודה, מכולם? לא אבא, לא סבא, לא הילדים שלי. הנכדים שלי הם המודל, התורה לא מספרת עליהם כלום. פלא פלאות. שאלנו בפשטות, כשאני מברך את הילדים שלי, שמחה אלוקים כפיים כמנשה, מה אני מתכוון? שיהיו גבוהים, שיהיו נמוכים, שיהיו תלמידי חכמים, שיהיו להבדיל ספורטאים, שיהיו סוחרים, שמה היו? שיהיו אנשי מסירות נפש, שיהיו בעלי מידות. מה? התורה לא מספרת עליהם כלום. שאלה שנייה, וזה כבר ממש פצע. למה אנחנו ממשיכים את הקיפוח? למה לדורי דורות מקדימים את הצעיר לפני הבכור? ישמחה אלוקים, איך אומרים? כאפרים וכמנשה. למה? מה אנחנו אומרים לילדים שלנו כשאנחנו אומרים לדורי דורות, הצעיר יותר חשוב מהגדול? לא מספיק היה לנו מזה בספר בראשית. לא מספיק מריבות, סכסוכים במשפחה, כמעט מתו אנשים שם. הבל מת, יצחק כמעט מת, יעקב כמעט מת, יוסף כמעט מת, הכל למה? בגלל מריבות במשפחה. כי הקדימו את הצעיר לפני הבכור. כי לקחו את הבן הצעיר, הפכו אותו לבן הגדול. אז אנחנו צריכים לדורות, אז מילא מה שקרה שמה, קרה שמה. אבל אנחנו צריכים לדורות בכל ערב שבת לשים את הידיים על הילד ולומר, תהיה כמו הצעיר, לא כמו אחיו. או תהיה קודם כמו הצעיר ואחר כך כמו אחיו הגדול. ישמחה אלוקים כאפרים וכמנשה. קודם תהיה כמו הצעיר, אחר כך כמו הגדול. מה מונח כאן בתוך האפליה הזו, בתוך הקיפוח הזה? זה הרי מסר כל כך קשה. מי שואל את זה? לא אני, יוסף הצדיק. תורה מספרת סיפור כל כך קשה, קשה מבחינה הלכתית להבין אותו. יוסף צועק, לא כן אבי, כי זה הבכור. אבא, אל תעשה את זה אצלי בבית, אל תקדים את הצעיר. ויוסף, מה שאף אחד מאיתנו לא היה מעז, יוסף מזיז את הידיים של אבא שלו. מה היה הסיפור? בוא נזכר, כמה הוא צועק, אבא, אל תקדים את הצעיר, אל תעשה את זה עוד פעם. התגלגלתי למצרים, סבלתי מספיק, 22 שנה בגלל העניין הזה. מה פה העניין? נזכרת, נזכיר את הסיפור. יוסף מביא את הידיים לפני אבא שלו, זה ככה. אבא שוכב ממול, יוסף עומד ממול. מה עושה יוסף? מסדר את הילדים מימין לשמאל של אבא. לא מימין לשמאל שלו. מסדר את הילדים מימין לשמאל של אבא. למה? שכשאבא פושט את הידיים יהיה לו קל. מנשה מימינו, אפרים משמאלו, מנשה המבוגר ממנו. מה עושה יוסף? שם את הילדים, את מנשה מימין, את אפרים משמאל. לא מימין שלו, מימין של אבא. שם את מנשה בצד הזה, את אפרים בצד הזה. כדי שלאבא יהיה קל להניח את הידיים ככה, לא יצטרך לשקל את ידיו. ישים את הידיים מיד ימין על הגדול, את משמאל על הצעיר. מה עושה יעקב אבינו? הופך את הידיים. עושה איקס, שם את הימין שלו על הצעיר. יוסף נבעל וצועק, לא כן אבי, בוא נקרא את הלשון בתורה. ויקח יוסף את שניהם, את אפרים בימינו, מובא מספר 2, את אפרים בימינו משמאל ישראל, משמאל ישראל, ואת מנשה בשמאלו מימין ישראל. וישלח ישראל את ימינו וישת על ראש אפרים והוא הצעיר, ואת שמאלו על ראש מנשה שיקל את ידיו. וירא יוסף, וירא בעיניו, ויתמוך יד אביו להסיר אותה מעל ראש אפרים על ראש מנשה. אנחנו יודעים לכבדו בחייו וכבדו במותו, כמה צריך להיזהר בכבודו של אבא, לא לקרוא בשמו, לא לשבת על כיסאו. יוסף לוקח את הידיים של אבא ומזיז אותם, שיד ימין תהיה על ראש הגדול, על ראש מנשה. ויאמר יוסף אל אביו, לא כן אבי, כי זה הבכור, שים ימינך על ראשו. מה יוסף מזדעזע? בפשטות אומרים ומפרשים חס ושלום, יוסף יתקן את אביו? יוסף ישנה, יסיר את הידיים של אביו, יקבע לו את מי לברך? חס ושלום, אפילו עשיו לא עשה דבר כזה. רק יכול להתלונן, אבל לא יכול לשנות את הברכה. אומר הרשב"ם בפשטות, יוסף התכוון לעשות סדר. יוסף חשב שאבא הרי לא רואה. אז אבא חושב שהוא בטח סידר את הילדים מימין לשמאל של יוסף. בטח שם את מנשה מימין של יוסף, ואת אפרים משמאל של יוסף. אז לכן אבא שם את הידיים ככה, מתוך כוונה לשים את הידיים על ראש מנשה, כי חשב שמנשה מימין של יוסף, לא מימין שלו. אומר אבא, לא, סידרתי שיהיה לך קל, שמתי את מנשה מימין שלך, שים את היד ימין פה. בפשטות לא התכוון לחלוק על אביו, התכוון להבהיר לאביו. שהוא לא סידר אותם כמו שאבא חושב, כמו שהיה אמור לעשות, את מנשה מפה, אלא שם את מנשה מפה, מצד ימין הזה. ככה מסביר לאבא. אבל האלשיך כותב את מה שאנחנו כתבנו, ומה שכל אחד מרגיש. אם זה רק היה ככה, לא היה צועק לא כן אבי, ולא היה מסיר את הידיים של אבא שלו. אם מסיר את הידיים של אבא שלו, זאת אומרת שהייתה פה בעלה. היה פה פחד. מה יוסף נבעל? אומר לאבא שלו, אל תעשה את זה עוד פעם. מספיק אצלנו במשפחה, הקדמת את הילד ה-11. מספיק אצלנו במשפחה, המשפחה נקראה. מספיק זה קרה בדורות הקודמים. אבא, אל תעשה את זה עוד פעם. לא כן אבי, אצלי בבית אני מכבד את שני הילדים כמו שהם. אומר האלשיך, אמר בתמיה, לא כן אבי, צריך לקרוא את זה ככה, אבא, לא היה לנו מספיק. לא כן אבי, לא היה כבר מספיק מזה. כלומר, האם לא סבלנו די? האם לא כן היה אבי במה ששמת קנאה בני הצעיר ובנחי בקנאת קטונת הפסים? ולמה תשים קנאה בין בניי? אבל יעקב אבינו לא מוכן לקבל את זה, ומתעקש, וימען אביו ויאמר, ידעתי בני ידעתי, גם הוא יהיה לעם וגם הוא יגדל, ואולם אחיו הקטון יגדל ממנו, והוא וזרעו יהיה מלוא הגויים. יעקב אבינו נאבק כמו שכל חייו נאבק נגד הבכורה. לקח מעשיו את הבכורה, לקח מעשיו את הברכות, לקח מראובן את הבכורה, נתן אותה ליהודה ויוסף. כל חייו יעקב אבינו נאבק נגד הבכורה וממשיך עם זה עכשיו. הוא אומר, לא, אני יודע שמנשה המבוגר, אני יודע שאפרים הצעיר. אבל אני מסתכל על הבן החשוב, לא על הבן הגדול, ואפרים יהיה הבן החשוב. רק עכשיו, רק השבת קראנו בהפטרה, בין מי למי המאבק בעם ישראל עד ביאת המשיח? בין יהודה לאפרים. בין יהודה ליוסף, יהודה ואפרים. יהודה ואפרים, אלו שני השבטים החשובים בעם ישראל. אפרים מצמיח את יהושע בן נון, אפרים מצמיח להבדיל את ירובעם בן נבט, שמפצל את עם ישראל ומשפיע על כל ההיסטוריה. משיח בן יוסף יבוא משבט אפרים. כל ההיסטוריה של עם ישראל זה יהודה מול אפרים, משיח בן דוד מול משיח בן יוסף. אומר יעקב אבינו, אני יודע, אבל אפרים יותר גדול. אני הולך אחרי החשיבות, לא אחרי הבחירות, לא אחרי התולדה. יעקב אבינו רוצה ללמד אותנו בפשטות, שחשיבות של אדם לא נמדדת לפי הבטן, אלא לפי מה שהוא עשה. בחור מקבל זכויות ממוניות, יקבל פי 2 מאבא שלו, ממון יקבל. את זה יעקב לא נלחם. לעבוד בבית המקדש, זכויות רוחניות, זה הולך לפי הגדלות של הבן, לפי הגדלות של האדם, לא לפי המיקום שלו במשפחה. על כל פנים אנחנו שואלים, יוסף כל כך צועק, אנחנו יודעים עד כמה זה קשה, עד כמה זה מסוכן. מה משמעות העניין לדורות שכל אבא מברך את בנו, יש שמחה אלוקים כאפרים ואחר כך כמנשה? מה המסר הרוחני פה? מה המסר החינוכי? אז אנחנו שואלים שתי שאלות. א', איך הם הפכו להיות הפוסטר? איך שני ילדים שאנחנו לא יודעים עליהם כלום, שהתורה לא מספרת עליהם כלום, הפכו להיות המודל? הדמות מעוררת השראה. בסוכה, במקום לשים את האבות, צריכים לשים את אפרים במנשה. זה מה, והיו עיניך רואות את מוריך. זה החלום היהודי. שאלנו מה הסיפור שלהם, לא יודעים עליהם כלום. וב', בזה גופה, למה מקדימים את הצעיר לפני הבכור? מה משמעות העניין? אני אתחיל עם שני רעיונות כבירים, פשוטים, אבל אני בטוח, אצלי לפחות הם בלתי נשכחים. שני רעיונות שאין מתאים מהם לסגור את ספר בראשית, לחתום את ספר בראשית, לתקן כביכול את ספר בראשית, את כל העליות והירידות שהיו בהם. שני וורטים מדהימים, מה הכוח של אפרים ומנשה? ואחר כך נגיד רעיון עמוק, מיוחד במינו, באמת חינוכי, בעל השפעה חינוכית עצומה, באפרים ומנשה גופה, מה ההבדל בין אפרים למנשה, ולמה אפרים לפני מנשה. בואו נתחיל עם הרעיון הראשון. מה יעקב אבינו מתכוון, שאלתו של האגרא דקלא, של הבני יששכר, מה יעקב אבינו מתכוון כשהוא יוצר פוסטר חדש לעם ישראל? אפרים ומנשה, אלה המודלים. כשאני רואה אתכם, אני חולם שכל הצאצאים שלי עד סוף הדורות יהיו כמוכם. מה יש בהם? רעיון ראשון שאומר האגרא דקלא עצמו, ונפתח אותו קצת מבחינה חבדית, מבחינת חשיבה חסידית, שכבר דיברנו עליה הרבה פעמים. אפרים ומנשה הם שני האחים הראשונים בהיסטוריה ששמחים בחלקם. הם שני האחים הראשונים בהיסטוריה שלא רבים עם האח השני. הם שני האחים הראשונים בהיסטוריה שכל אחד מתמקד בתפקיד שלו עצמו בחיים. כל אחד מודד את עצמו ביחס לתפקיד שלו, לכלים שהקדוש ברוך הוא נתן לו, לא ביחס לזולתו. אצל אפרים ומנשה, בעיקר אצל מנשה, קורה משהו שלא קרה מפרשת בראשית, לא קרה מבריאת העולם. עוקפים את הילד הגדול, והוא לא שולף חרב. עוקפים את הילד הגדול, והוא לא יוצא למלחמה בצעיר. עוקפים את הילד הגדול, והוא לא זורק את הצעיר לבור, ולא אומר ונראה מה היו חלומותיו. בואו נסתכל בתוך הפרשה, אמרנו שאם התורה כותבת בפשטות, ישמחה אלוקים כאפרים וכמנשה, כנראה שהכל כתוב בפנים. נסתכל בסדר הפסוקים, נראה. בהתחלה יעקב אבינו משקל את בניו, משקל את ידיו, מקדים את הקטן, אומר המלאך הגואל אותי, ואז פתאום ברכה חדשה. ישמחה אלוקים כאפרים וכמנשה. מה נזכר פתאום שמברך את כל עם ישראל להיות כאפרים וכמנשה? למה לא התחיל עם זה? כנראה שקרה משהו בין שיקול הידיים לבין הברכה. שכל כך ריגש אותו, שהוא אמר, וואו, תיקנו את ספר בראשית. וואו, ריבונו של עולם, הלוואי שזה ימשיך בדורות הבאים. יעקב אבינו הופך את ידיו, מקדים את הצעיר, ולא קורה שום דבר. לא קורה מה שקרה תמיד 4 פעמים בספר בראשית, שום חרב לא נשלפת. כשהקדימו את הבל, קין הרג אותו. כשהקדימו את יצחק, ישמעאל מצחק, ישמעאל מתכוון להרוג אותו. כשהקדימו את יעקב, עשיו אומר, יקרבו נא עם אבל אבי והרגה את אחי. כשהקדימו את יוסף, אחרי יוסף טומנים לו בור, ונראה מה היו חלומותיו. כשמקדימים את אפרים, מנשה לא מגיב. פתאום יעקב מגלה צורת חיים חדשה. אדם שמאמין שהערך שלי הוא לא יחסי אליך. הערך שלי נמדד ביחס אליי. לי יש תפקיד בעולם שאף אחד לא יוכל לעשות אותו כמוני. ההפך, קנאה זאת המחשבה שאני יכול להשיג את מה שיש לך, שאני צריך להשיג את מה שיש לך. ההפך מקנאה, המידה של מנשה ואפרים זו המידה שאומרת, אני לא יכול לעשות את מה שאתה יכול לעשות, אבל גם אתה לא יכול לעשות את מה שאני יכול לעשות. לכל אחד מאיתנו יש איזושהי ייחודיות, יש פנים משלו, אופי משלו, אף משלו, אוזניים משלו. כל אחד יש לו איזשהו ערך מיוחד שאי אפשר להחליף אותו אצל אף אחד. פתאום יעקב אבינו רואה את זה מול העיניים. א', מנשה לא כועס שמקדימים את אפרים. הוא אומר, מה יש לי לכעוס? שיקדימו אותו, התפקיד שלי לא פחות חשוב. כתוב שאפרים היה תלמיד חכם. מנשה אמר, בסדר, אני העוזר של אבא שלי. יש לי כישורים אחרים. אין לי כישורים של תורה, יש לי כישורים של עסקנות. אני שמח במה שקדוש ברוך הוא נתן לי. זה התפקיד שלי. את זה אף אחד לא יוכל לעשות כמוני. פתאום האדם שמחפש למצות את היכולות של עצמו, מחפש למצות את הכישורים שהקדוש ברוך הוא נתן לו, מחפש לסגשג עם התפקיד שלו בעולם, ולא מתעניין במה שקורה אצל הזולת. לא מודד את עצמו, יש ביטוי שאומר, למה קנאה היא כל כך קשה? כי היופי של הזולת מכער אותי. כשאני רואה אדם יותר יפה ממני, אני הופך בעיני עצמי להיות מכוער. אני כל הזמן מודד את ההצלחה שלי ביחס לזולת, כשאני רואה מישהו שעשה יותר ממני, אני לא שווה כלום. פתאום הוא רואה אדם שנוהג ההפך, מנשה אומר, לא אכפת לי מה נתנו לאחי. אני מאמין שאני שונה, אני מאמין שאני ייחודי, יש לי תפקיד משלי, אני ממצא אותו. אומר יעקב אבינו, הלוואי שככה יגדלו ילדים יהודים. שכל אחד יפסיק למדוד את הציונים שלו ביחס למה שהשיג הזולת. כל אחד ימדוד את הציונים שלו ביחס למה שהוא השיג אתמול. ביחס למה שהוא השיג שלשום. איך אמר רבי זו שמעני פולי? כשאני אגיע למעלה לא ישאלו אותי למה לא הייתי רבי עקיבא, אני לא רבי עקיבא. לא ישאלו אותי למה לא הייתי משה רבנו, אני לא משה רבנו. ישאלו אותי למה לא היית זושה. על זה אי אפשר, על זה יהיה לי קשה לענות. אומר יעקב אבינו, אני חולם להקים דור כזה, שכל אחד ישאל את עצמו, אתה זושה? לא האם אתה אלי מלך אח של זושה. האם אתה זושה? האם את השליחות שלך, את התפקיד שלך, אתה ממצא, אתה עושה עד המקסימום? אתה לא מודד את עצמך ביחס הזולת, ביחס לעצמך? זה עוד לא היה לנו בספר בראשית. כל ספר בראשית זה אנשים שכל המהלך של ספר בראשית, עוד לפני קין והבל. התורה רומזת שהירח קטן, בהתחלה היו שני המאורות הגדולים, ואחר כך המאור הקטן. מה פתאום איך הוא נהיה קטן? כי הירח קינה בשמש, רצה להיות יותר גדול מהשמש. אחר כך קין רוצה להיות יותר גדול מהבל. כל ספר בראשית, המהלך שלו, זה אנשים שמתבוננים בזולת במקום להתבונן בעצמם, במקום להתבונן במראה. פתאום הוא רואה תופעה מסוג אחר. אדם שמאמין, קראתי פעם סיפור, מה זה קראתי? שמעתי את הסיפור הזה 100,000 פעם. בערוץ שלנו עוברים גם השיעורים הנפלאים של הרב שבתאי סלבטיצקי, שליח הראשי באנטוורפן, כולם מכירים אותו, שמעתי ממנו סיפור הרבה פעמים, סיפור שמעתי וקראתי. סיפור מיוחד במינו. כשהוא היה בחור צעיר בישיבה בכל תורה, אחת הישיבות הכי חשובות בירושלים, אולי בימיהם הייתה הכי חשובה בירושלים. הישיבה שלכם שלום זה המנוע הרבך, גדולי הגדולים, טובי הטובים של הבחורים בירושלים למדו שם, טובי המשפחות וטובי הבחורים. מספר הרב סלבטיצקי שהוא רואה שם, הוא יושב בבית המדרש, הוא רואה לידו יושב בחור מדוכדך. בחור בגיל ההתבגרות, בגיל שאנשים מחפשים את עצמם. מי שמדוכדך בגיל הזה יכול לאבד לתמיד את הקשר לתורה, את האמונה שלו בעצמו. הרב שבתאי ניגש אליו, שאל אותו כמו יוסף, מדוע פניכם רעים היום, מה יש לך? אז הוא אומר, מה יש לי? איבדתי את המוטיבציה ללמוד. כי כמה שאני מתאמץ ואני מתייגע ואני הורג את עצמי, החבר שיושב בשולחן ממול לא לומד כלום ומגיע להישגים יותר יפים ממני. אז בשביל מה לי להצליח, אני אף פעם לא יהיה בולט, אני אף פעם לא יהיה משפיע, אני אף פעם לא יהיה מצליח. החבר שלי בשולחן לידי, מה שאני עושה בשבוע של חזרה, הוא פותח את הספר לפני מבחן ומשיג 10 נקודות יותר ממני. אז מה יש לי לשאוף? אני לא אגיע לשום מקום. שאלת מישהו, התייעצת מישהו? הוא אומר, כן, התייעצתי עם הראש ישיבה. ראש ישיבה אומר לי, לא קורה לי שום דבר, תדע לך שמי שמתייגע מגיע יותר רחוק. נו, מצא חן בעיניך, אומר לו, אני לא מאמין בזה. כמה שאני אתייגע, אני לעולם לא אגיע למה שהוא מגיע בלי יגיע. יש לו כישרונות אדירים, לי יש כישרונות בינוניים. התייעצת עם עוד מישהו? כן, התייעצתי עם איזשהו מקובל. הוא אמר שזה עניין של גלגולים, שאני כנראה עם היגיעה צריך לתקן, זהה של מצווה, דברים שקלקלתי בדורות קודמים. לא מתחבר גם לזה. אז אני מדוכדך, אני לא רוצה להמשיך ללמוד. זו אמנם הייתה ישיבה לא ליטאית, אבל ישיבה לא חסידית. ולא היה שם קשר עם אדמו"רים חסידים, אבל רב שבתאי באותה תקופה רק התחיל להתקרב לחב"ד. והוא אומר לו, תשמע, תכתוב לרבי מלובביץ'. תכתוב לו, למה עשה השם כך? איפה זה, איפה ההוגנות, איפה הצדק, שאני צריך לקרוא את עצמי ולהגיע בסוף ל-90, והחבר שלי בלי בעיה מגיע ל-100. איפה הצדק? מה ייתן לי מוטיבציה להתקדם בכלל? כתב לו, כתב לרבי. אחרי תקופה קצרה הוא קיבל תשובה קצרה ומדהימה ששינתה לו את הראש. הרבי כתב לו, עברתי על כל הספרים. ולא מצאתי בשום מקום שאדם צריך להיות גאון. לא מצאתי בשום מקום שהקדוש ברוך הוא דורש מהאדם להיות גאון עולם, שאתה בא ואומר, מה הצדק, אני אף פעם לא יהיה גאון. הקדוש ברוך הוא דורש מהאדם לעשות את המקסימום שלו. בשביל זה באנו לעולם. לכל אחד יש את המקסימום שלו, ובזה הוא מאיר עולם. בזה הוא משלים את התיקון שלו. אז מה אכפת לך לאן הוא מגיע, ובאיזה מהירות הוא מגיע מ-0 ל-100? אתם בתחרות מכוניות? השאלה היא מה עשית עם עצמך, מה נתת לקדוש ברוך הוא, זה מה שמודד את הערך שלך. הקדוש ברוך הוא נתן לך פנים משלך, אף משלך, יופי משלך. לא בשביל שתשווה את עצמך לאחרים. אם אתה מתעסק עם אחרים, מי יעשה את השליחות שלך? יש לך ייחודיות משלך. בכל ספר בראשית לא ראינו אדם שחושב ככה. פתאום יעקב אבינו רואה שהוא מקדים את הצעיר, הבחור לא כועס. ויותר מזה אומר האגרא דקלא, גם הצעיר לא משתחץ. הצעיר את ההקדמה שלו מקבל בעדינות, בטבעיות. לא מסתרק ולא מסלסל בשערו ולא מביא דיבתו של החברה לפני אביו. מקבל בטבעיות את תפקידו. הוא רואה בית שיש בו הערכה עצמית אמיתית. בית שאנשים מודעים לעצמם במובן האמיתי, שאנשים אומרים לעצמם, אם אני כאן, יש לי שליחות משלי, יש לי תפקיד משלי. אומר יעקב אבינו, בך יברך ישראל. הלוואי שכל ילדי ישראל יהיו כמוכם. שכל אחד יתעסק עם השליחות של עצמו, ולא עם השליחות של הזולת. רבי פעם הביא לזה משל, כל כך יפה, כל כך חד. רבי הזכיר את המשל הזה כמה פעמים. הוא אמר שפעם בערב שבת, הגביר והעגלון מגיעים לעיירה, העגלון והגביר מגיעים לעיירה חצי שעה לפני שבת. נו, הם רצים מהר להתקלח, להתארגן לשבת. העגלון, מה הוא מתקלח? ברגע אחד מכניס את הראש תחת המים החמים, הולך לבית הכנסת. הגביר הוא גביר. יש לו סבונים, ויש לו משחות, ויש לו עניינים, וחצי שעה הוא תחת המים החמים מתפנק. רגע לפני הדלקת נרות, הגביר יוצא לבית הכנסת. הוא יוצא החוצה, עוד רגע תשקע השמש. הוא רואה שנכנסת עגלה אחרת, ברגע האחרון לפני שבת. והעגלה בכניסה לעיירה שוקעת בבוץ. עגלון עם גביר הגיעו לעיר מהמסחר, מלייפציג, מהיריד, עוד רגע שקיעה. והעגלה עם הסוס שוקעת בבוץ. הגביר לא חושב פעמיים, עזוב תעזוב עמו. רץ עם הבגדי שבת, עם התסרוקת, עם זה וזה, עם כל הפאות המסולסלות. רץ שם תחת העגלה, שולף, דוחף. אבל הוא גביר, הוא לא עגלון. הוא לא יודע להוציא עגלה מהבוץ. יש לו ידיים מבריקות, ידיים עם שמן, ידיים עם קרם ידיים. הוא לא הצליח להוציא את העגלה מהבוץ, והוא כולו התלכלך, והוא התרגז, ולא הלך לבית כנסת, וחזר הביתה בעצבים. בינתיים בבית כנסת הסתיימה התפילה, ועומדים מאחורה שורה שלמה של עניים, שמחכה לגבירים שיקחו אותם הביתה לכל סעודת שבת. העגלון יוצא, יוצאים לו העיניים, הוא רוצה לאסוף כמה עניים, לקחת לבית הגביר, אבל הוא לא יכול, הוא רק העגלון, הוא לא הגביר. אומר הרבי, תראה, כשהגביר עושה את העבודה של העגלון, העגלה נשארת בבוץ. כשהעגלון עושה את העבודה של הגביר לעניים, איפה, אין איפה לאכול. אבל אם העגלון היה מזמין עניים לסעודת שבת, סליחה, אם הגביר היה מזמין עניים לסעודת שבת, והעגלון היה מוציא את העגלה מהבוץ, אז העגלה הייתה יוצאת מהבוץ, ולעניים היה איפה לאכול. אומר יעקב אבינו, סוף סוף הגענו לשלמות כזאת, של אדם שיש לו הערכה עצמית אמיתית, לא משווה את עצמו לחברו, אלא אומר שאח שלי יצליח בשתיים ממני, מה אכפת לי? אני לא יודע את מה שהוא יודע לעשות, אבל גם הוא לא יודע את מה שאני יודע לעשות. לי יש ייחודיות משלי, תרומה ייחודית משלי לעולם. אומר יעקב אבינו, בך יברך ישראל. הלוואי שכל הנכדים שלי וכל הצאצאים שלי יהיו כאלה. בואו נקרא, אגרא דקלא מובאה מספר 3. כל התורה כלולה בעשרת הדיברות, וכל עשרת הדיברות כלולות בדיבר האחרון לא תחמוד, והוא להתרצות בגזרותיו, אשר מנע ממנו הטוב הניתן לחברו, ולחשוב כי הוא יתברך, יודע הטוב והנאות לכל אחד. וכבר ידעת שהקינה מוציאה את האדם מן העולם. והנה כשיעקב שם את אפרים לפני מנשה, ראה באפרים שלא לא התגאה, וראה במנשה שלא התקנה באפרים. ועל כן ברחם בך יברך ישראל, אפרים לא משוויץ, מנשה לא מקנה, הרמוניה כזאת שכל אחד מעריך את עצמו בזכות עצמו ולא בזכות הזולת. אומר יעקב אבינו, ספר שלם אנחנו מחכים למשפחה כזאת. ספר שלם לזוגיות כזאת. אז זה הפירוש הראשון. מה היתרון של אפרים ומנשה? מה מהות הברכה לילדים? ישמחה אלוקים כאפרים וכמנשה. תאהב את השליחות שהקדוש ברוך הוא נתן לך. תמצא את הכישורים שהקדוש ברוך הוא נתן לך. אל תסתכל אצל הזולת, אל תסתכל מעבר לכביש. תאהב את עצמך במובן החיובי. תגיד, מה זה תאהב את עצמך? לא במובן השלילי של אני לא תאהב, אני תמיד, אני הכי יפה ואני הכי חשוב. אני חשוב לפני הקדוש ברוך הוא. בשבילי נברא העולם, יש לי שליחות משלי. תגדל עם עצמך, תגדל עם היכולות שלך, תמצא אותם. זאת הברכה הכי יפה שיש, הברכה הכי חשובה שיש. זה רעיון ראשון. אמנם רעיון מיוחד במינו, לא רוצה לקלקל. אבל בכל אופן יש לי שאלה על האגר דקלה הזה, על הפירוש הכל כך יפה ומתוק הזה. יש לי שאלה גדולה עליו. אם הבעלה של אפרים ומנשה זה שהם לא קינאו, יש בתורה שני אחים שיותר לא קינאו. מי יותר לא קינא? משה ואהרון. מה נקרא בשבוע הבא פרשת שמות? משה אומר, זה התורה בעצמה אומרת. משה אומר לקדוש ברוך הוא, אני לא רוצה ללכת. למה? כי יש לי אח גדול ממני. שלח נא ביד תשלח, ביד מי שאתה רגיל לשלוח. אני בכלל לא הייתי במצרים ב-50-60 שנה האחרונות. מי נמצא שם? אח שלי. הוא יודע לדבר, הוא מרשים, הוא רטוריקן. אני מגמגם, אני לא מרשים. אם אני אכנס לבית של פרעה, הוא יזרוק אותי. הוא ישאל, מה הבאתם את הבן אדם הזה? אח שלי הוא טיפוס, הוא דיפלומט, הוא מרשים, הוא נביא, הוא קדוש, הוא יכול להוציא אותם ממצרים. מה עונה הקדוש ברוך הוא? אחיך אהרון הלוי, ידעתי כי דבר ידבר הוא. אבל ורעך ושמח בליבו. אהרון אחיך עשוי מחומר אחר, מחומר של אנשים עם הערכה עצמית אמיתית. אהרון יודע מה הוא מסוגל, הוא לא יקנה בך. כשאתה תבוא ותגיד, אחי הגדול, אותי בחרו לגואל ישראל, למשיח השם. התגובה של אהרון תהיה, מוישה אחי, מתי הקידוש? מתי אומרים יחד לחיים? זה הטיפוס של אהרון הכהן. לא קינה, לא תחרות, אוהב שלום ורודף שלום, אוהב את עצמו ואוהב אחרים. אז אם המעלה של מנשה ואפרים זה כמו שאמר האגר דקלה, שהם לא קינו אחד בשני, אז היו צריכים לברך את הילדים משמחי אלוקים כמו משה ואהרון. אצל משה ואהרון זה עוד יותר בולט. התורה עצמה מציינת את זה, זה לא מתוך רמזים. התורה עצמה מציינת שאצל משה ואהרון לא הייתה קינה ולא תחרות. יותר מזה, אצל אהרון רואים תכונה שהיא בלתי נתפסת. לא רק שהוא מוותר לאח שלו, אהרון משרת את אח שלו. תחשבו על אהרון, הוא הגדול, וכל פעם שהולכים לפרו, פרו יודע שמשה זה האלוקות, זה איש האלוקים, ואהרון הוא רק המתורגמן. איך אהרון הרגיש? אני יותר גדול. למה שלא היה הפוך שהוא יהיה המתורגמן שלי? אהרון לא צייץ. זה הכישורים שקיבלתי מהקדוש ברוך הוא להיות מתורגמן. אני אהיה מתורגמן. את זה אני אעשה. מי אמר שהתפקיד השני יותר חשוב? אולי התפקיד הזה יותר חשוב? זאת אומרת, אצל אהרון רואים משהו עוד יותר מנעלה מאשר אצל מנשה. מנשה רק לא כעס. אהרון לא רק שלא כעס, עוד הלך ושירת את אחיו עד יציאת מצרים, עד שקיבל כהונה גדולה. במשך שנה היה מספר שתיים של אחיו. ולא כעס ולא צייץ ועשה את העבודה. אז לכאורה, אם המעלה היא כמו שאמר האגר דקלה, אז היו צריכים להעדיף את משה ואהרון. אני רוצה לומר עוד רעיון, עוד יותר מרגש אני חושב, עוד יותר מיוחד. לא יודע אם אפשר להגיד עוד יותר מיוחד, אבל רעיון מיוחד במינו. מה המעלה של אפרים ומנשה? מה אנחנו מברכים את הילדים כשאנחנו אומרים להם תהיו כאפרים וכמנשה, מה הכוונה? התשובה נמצאת בגוף הפסוקים. זה כל כך נמצא בתוך הסיפור שהתורה לא צריכה לומר את זה. כשיעקב אבינו רואה את אפרים ומנשה, בפעם הראשונה הוא פורץ בכזה בכי, הוא פורץ בכזאת התרגשות, הוא אומר, ניצחנו. אם במצרים יכולים לגדול שני ילדים כאלה, כמו אפרים וכמנשה, בלי תלמוד תורה, בלי חברים, בלי אבא שיושב ולומד איתם, אבא שעסוק מבוקר עד לילה לנהל את ארץ מצרים, כשיעקב אבינו רואה את אפרים ומנשה שגדלו במצרים, בורחות לו מהפה רק שלוש מילים. בך יברך ישראל. שכל ילדי ישראל יהיו כמוכם. כי הנה שני ילדים שהם יהודים בזכות עצמם. לא יהודים בגלל החברה, לא יהודים בגלל המלמד, לא יהודים בגלל התחרות בבית ספר, לא היה להם את כל זה. לא יהודים בגלל שהם גרים בבני ברק. שני ילדים יהודים בזכות עצמם. כי הם מחוברים למסר, כי הם מאמינים במסר, כי הם גאים במסר. בואו ניכנס לראש של יעקב אבינו. נתאר את הדבר הזה שהתורה מתארת בפרשה הקודמת. יעקב יורד למצרים בשיירה. נחשוב על ההתרגשות שלו. 22 שנה הוא לא ראה את הבן שלו. לא רק שהוא לא ראה, 22 שנה הוא מדליק על יוסף נר. 22 שנה הוא אומר עליו קדיש. 22 שנה יש לי יוסף יורצייט. היום שהוא הלך ולא חזר. חוזרים ואומרים לו, יוסף חי במצרים, והוא משנה למלך מצרים. מה עובר לי יעקב בראש? מה עובר לנו כאבא? בסדר, הוא משנה כמלך, אבל איך הוא נראה? איך הילדים שלו נראים? איך הם יכולים? לקח אישה מקומית משם. איך הם יכולים להיראות? בואו ננסה לחשוב מה יעקב אבינו יודע על מצרים. יעקב אבינו יודע שסבא וסבתא שלו ברחו ממצרים. כשסבא וסבתא שלו יורדים למצרים, באים ולוקחים את הסבתא למלך. ערוות הארץ, המקום הכי שפל בעולם, עיר חטאים, שאין שם לא דין ולא דיין. הזכרנו לפני כמה שבועות, שכשאברהם ושרה יורדים למצרים, מה אומר פרעה לאברהם? הנה אשתך, קח ולך, לך ואל תעמוד שהמצרים שטופי זימיים. אברהם ושרה, זוג זקנים באים בימים, לא יכולים לחיות דקה במצרים. אם יחיו שם דקה, יקחו לך את האישה. אז הוא מלווה וישלח אנשים, הוא מלווה את אברהם ושרה עם חיילים שיצאו ממצרים. כי פה יהודי ירא שמיים לא יכול לחיות רגע אחד. זה זוג אנשים נשואים, זקנים באים בימים שהיצר כבר לא בוער בהם. ועוד מדובר באברהם אבינו. עכשיו יעקב אבינו יורד למצרים, והוא הולך לפגוש שני נכדים שנולדו שם! שזה היה הבית ספר שלהם, זה היו החברים שלהם, זה היו הנערים שהם שיחקו איתם. זה הייתה החברה שהם כל יום הלכו עם יוסף מהבית לארמון, בנות צעדה לשור, הם ראו נשים שמחכות לכל הדרך. בתוך מה הם גדלים? מה יעקב אבינו חשב? מה הוא ציפה לראות? בטח איזה שני בחורים שחרחרים, איש מצרי צילנו מיד הרועים, מטולטלים כאלה, עם לא יודע מה. הוא מגיע למצרים, הוא רואה את יוסף יורד מהמרכבה, עם שני נערים, עם כיפות, עם ציציות משתלשלות מהמכנסיים, עם קסקטים כמו בעיירה. יעקב אבינו אומר, ניצחנו. את המנגינה הזו אי אפשר להפסיק. אם ילדים יהודים יכולים לגדול כאן ככה, בלי אווירה, בלי בית ספר, בלי תחרויות, זה אומר שהם יהודים בזכות עצמם. לא בזכות המלמד, לא בזכות התחרות, לא בזכות השטחניות, לא בזכות הפחד משום דבר. כי יש ליהודי נשמה אלוקית, כי האבות הצליחו, כי הרצון שלנו להקים את עם ישראל הצליח. ובואו ניכנס לעומק העניין. בעצם זה הסך הכל הכי יפה של ספר בראשית. למה? כי זה החידוש הגדול של האבות. נשים לב לדבר נפלא, משום מה לא יצא לנו אף פעם להקדיש את השיעור, בעזרת השם בשנה הבאה בלי נדר. עם ישראל הוא העם היחיד בעולם, אחר כך באו האמריקאים, למדו מאיתנו, גם הקומוניסטים, עוד לפני הקומוניסטים, אבל עם ישראל בוודאי היה העם הראשון בעולם, שקורא למייסדי האומה אבות ואימהות, שמאוד משונה. בדרך כלל איך נקראים מייסדי האומה? לכל העם יש את הדרך שלה, דרך מופלאה, פה בארץ, איך אומרים? הנה, כיכר המייסדים, נכון? 100 מטר מפה. דור המייסדים, חלקת גדולי האומה בהר הרצל. איך אנחנו קוראים לדור הראשון? המייסדים, הגדולים, הקיסרים, האלים, הפילוסופים, כל אומה קוראת לה כדרכה. בעם ישראל, איך נאמר עוד בתפילת ערבית? אשר נשבע השם לאבותיכם לתת לכם. איך ההתייחסות שלנו למייסדי האומה שלנו, לגדולי האומה? אבות ואימאות. מה הקשר? אבא ואמא זה תואר ביולוגי. אבא זה מי שילד אותנו, אמא זה מי שהרתה אותנו. איך אברהם ושרה נהיו אבות שלנו? לא אנחנו הכרנו אותם, לא ההורים שלנו הכירו אותנו, לא ההורים של ההורים הכירו אותם. לפני 4,000 שנה הם חיו. מה זה אבות ואימאות? שנשבע לאבותיכם לתת לכם. מה אנחנו קשורים איתם בכלל? התשובה שאמר הרבי פעם היא תשובה מדהימה, כל כך מרגשת. אברהם ושרה ויצחק ורבקה היו הראשונים בהיסטוריה שרצו ליצור המשכיות. שאמרו, אנחנו לא באנו לעולם כדי להיות אנשים גדולים, באנו לעולם כדי ליצור דורות נוספים שיהיו כמונו. באנו ליצור תנועה, עם, תנועה משגשגת, פעילה, שחיה לדורות הבאים עד ביאת המשיח משנה את העולם. בואו נראה איזה יופי. אברהם אבינו לא היה האדם הגדול הראשון בהיסטוריה. היו לפניו אנשים גדולים, אולי לא פחות ממנו, לא שאני מבין משהו באנשים גדולים. היה אדם הראשון, יציר כפיו של הקדוש ברוך הוא. אדם הראשון שיושב בגן עדן והמלאכים צולים לעופות. אדם הראשון, הקדוש ברוך הוא אסף את אפרו. אנחנו מתרגשים מדולר שהרבי נגע בו. אדם הראשון, הקדוש ברוך הוא נגע בו. הקדוש ברוך הוא אסף את אפרו, צר בובה. מה היה אדם הראשון? כתוב שהעקב שלו היה יותר מהיר מגלגל חמה. אדם הראשון. היה חנוך. חנוך התורה אומרת, ואיננו כי לקח אותו האלוקים. מה זה לקח אותו האלוקים? כתוב שם במפרשים, תרגום הנתן בן עוזיאל ועוד. לקח אותו להיות מלאך. אדם שהפך, לקח, הקדוש ברוך הוא לקח את חנוך לעבוד אצלו. הפך אותו למלאך, זה מתאטרון, שר הפנים של מעלה, שעומד ליד הקדוש ברוך הוא ורושם את ספר הזיכרונות. כשהוא אחר עולה למעלה, הוא רואה את מתאטרון, יושב ליד הקדוש ברוך הוא, יושב ליד הקדוש ברוך הוא, אדם ברמה כזאת. היה מתושלח. היה נוח, איש צדיק תמים היה בדורותיו. היו אנשים גדולים גם לפני אברהם. החידוש של אברהם, שכולם היו דמויות כבירות, אבל חד פעמיות. הם בעצמם היו אנשים גדולים, אבל מה הם השאירו? מה נשאר מאדם הראשון? על קין עדיף לא לדבר, הבל מת. מה נשאר מנוח? מה נשאר ממתושלח? מה נשאר מחנוך? כולם היו אנשים גדולים, אבל גדולים בזכות עצמם. אף אחד מהם לא התעסק עם להקים דור. אף אחד מהם לא נתן לילד יד לבית בשבת, בוא תלך איתי לבית הכנסת. אף אחד מהם לא נשאר בקושי ער בליל שבת עם עיניים עצומות וספר מה למדת בבית ספר בשבת. אף אחד מהם לא ישב בסוכה ונתן לילד לספר ועורר אותו לספר ולימד אותו וישב באמצע השבוע ולקח אותו לעבוד ובנים על חשבון זמן העבודה ולימד אותו. החידוש של אברהם ויצחק, לא שהם היו האנשים הגדולים הראשונים, שהם היו אבות ואימהות. שהם חלמו ליצור המשכיות, ליצור תנועה כזאת. נגיד ככה, אברהם היה הראשון שלא שאל מי אני, אלא מה יישאר אחריי. לא רק אם אני אדם גדול, אלא אם אני יוצר דור נוסף שימשיך חוליה נוספת בשרשרת הדורות של עם ישראל, בשלשלת של עם ישראל. כל החיים האבות חולמים למען, כי ידעתי את אברהם למען יצווה את בניו אחריו לעשות צדקה ומשפט. כל החיים האבות נלחמים להקים עוד דור, לחנך עוד דור, לקחת את ישמעאל איתו כשהוא מארח את המלאכים. לחנך ללמד אברהם צועק. מה תיתן לי? יש לי הכל, אבל אין לי בן שיורש אותי. אברהם נלחם שתהיה תנועה עם המשכיות עד ביאת המשיח. ותמיד היה הספק, אני אצליח, אני לא אצליח. אצל אברהם זה הצליח רק 50%. אצל יצחק רק 50%, עשיו נשאר בחוץ, ישמעאל נשאר בחוץ. אצל יעקב היו רגעים של מתח. ואז יעקב יורד למצרים, ורואה שאפילו שם גדלים שני ילדים לבד, והם נראים כמו הילדים שלו בחברון, כמו הילדים שלו בירושלים. אז הוא אומר, אפשר לסגור את ספר האבות. הצלחנו. הפכנו ממשפחה לעם, הפכנו מאידיאולוגיה לתנועה, הפכנו מאידיאולוגיה למפלגה, לקבוצה שמשגשגת, שעומדת בזכות עצמה. בך יברך ישראל, אומר יעקב אבינו למנשה ואפרים, אתם המודל לכל ילד יהודי. לא יוכל יותר לבוא ילד יהודי ולהגיד, אני גר בראשון לציון, אני לא גר בבני ברק. אני גר בתל אביב, אני לא גר בירושלים. אני גר בחיפה, אני לא גר באשדוד, אני לא גר בבית שמש. בך יברך ישראל. אתם המודל של כל ילד יהודי. שהיהדות קיימת, חיה, משגשגת, שיש לנו את כל הכוחות להיות יהודים בזכות עצמנו, מבלי להתחשב בסביבה, מבלי להתחשב בשכנים. יש לנו את הכוחות לגדל את עצמנו ולהיות יהודים חזקים בזכות עצמנו, בזכות הנשמה שיש לנו בפנים. אז זה פשט שני. פשט ראשון, מה המעלה של מנשה ואפרים? הראשונים שלא מקנים. הראשונים ששמחים בחלקם, הראשונים שאומרים, כמוני אין עוד אחד. במובן החיובי, במובן המחייב, לא במובן של הזכויות. פשט שעינים המיוחד במנשה ואפרים, הראשונים שאומרים, לא אכפת לי מהשכנים, לי יש את כל הכוחות להיות שונה. לי יש את כל הכוחות להיות גאה ביהדות שלי, בדת שלי. זה הסך הכל, זה השורה התחתונה של ספר האבות. זה מעיד שהאבות הצליחו, שהיהדות היא לא רק תנועה של דור אחד של שניים, אלא תנועה של אבות ותולדות ותולדי תולדות. תנועה שהקימה שורשים, שיצרה שורשים בארץ, והולכת ומגדלת נטיות ונטיי נטיות. עד סוף כל הדורות, עד ביאת המשיח. בוא נקרא, אומר הרבי בניקוטי שיחות את ו' 4-3-5, יעקב מריח מאוד בלשונו, ואתה שני בניך הנולדים לך בארץ מצרים, הדבועים מצרים עליהם. למה מריח כל כך? ואתה שני בניך הנולדים לך בארץ מצרים, הדבועים מצרים עליהם. ברור שהם נולדו במצרים, אלא איפה נולדו? הנולדים לך בארץ מצרים, הדבועים. ברור שהם נולדו לפני שבאת. הרי כשבאת כבר ראית אותם גדולים. מה, הוא מספר ליוסף איפה נולדו הילדים שלו? ובני כמה הם היו כשיעקב הגיע? אומר הרבי, פה כל נמצאת כל הנקודה. יעקב מסביר למה אני מתפעל מהילדים שלך. כי הם נולדו במצרים. וגדלו במצרים לפני שבאתי. שעוד לא היה סבא להסתכל עליו. שהיה אבא שעסוק בארמון המלוכה מבוקר עד ערב. אם הם יכולים לגדול ככה במצרים, כל אחד יכול. כבר לא יכול יותר ילד יהודי להגיד, אבא, אני לא מתאים להיות דתי, לא גדלתי בירושלים, השכנים מבלבלים אותי, אני לא יודע מה, האווירה, המוזיקה בשבת מבלבלת אותי. אתם בחי יברך ישראל. כל ילד יהודי יעמוד מול העיניים את אפרים ומנשה, יזכור איפה הם גדלו, באיזה אווירה, באיזה לחץ, באיזה תנאים, באיזה תחרות, ויגיד, אם הם גילו את הנשמה שלהם, זה מראה שהדברים אמיתיים וכל אחד יכול. ולכאורה, מה הדגשה נולדים לך בארץ מצרים, הדבואי אליך מצרים עליהם? אלא זה הטעם לעומק הקשר בין יעקב לנכדיו. היות שהם נולדו במצרים ויותר מזה, הדבואי אליך מצרימה, לכן לי הם, בזה הם משלימים אותי, בזה הם משלימים את ספר האבות. בכך שהם גדלו בארץ מצרים ובסביבה רחוקה מיעקב, ובכל זאת גדלו כראוי לנכדי יעקב, בכך מתבטאת שלמותו האמיתית של יעקב עצמו. ואומר הרבי במקום אחר, למה? כי כל מהותו של אברהם אבינו היה אבא. אדם שמחפש לייצר דורות. אברהם אבינו לא היה אדם גדול. גדולים, גם מתושלח היה גדול, גם חנוך היה גדול, גם אדם הראשון היה גדול. מה זה עוזר? אם נסתכל בתרבות העולמית, אנשים שהיו גדולי המחנכים, שכתבו ספר על חינוך, לא אזכיר פה שמות, אנשים שאינם יהודים. מי היו הילדים שלהם? ילדים גדלו במוסדות. הם הרחיקו את הילדים. יש דוגמאות מפורסמות שלא ניכנס אליהם עכשיו. אברהם אבינו אומר, אני לא מדבר על חינוך. אני מתעסק למען אשר יצווה את בניו אחריו לעשות צדקה ומשפט. כשבאים המלאכים, הוא לוקח את ישמעאל איתו לארח אותם, ויקח את הנער, הוא לוקח את הנער לארח איתו ביחד, כי הוא כל הזמן שואל את עצמו, לא מי אני, מה יישאר אחריי? איך אני מייצר עוד דור? איך אני גורם לעם ישראל להיות נצחי, להיות דומיננטי, להיות חי וקיים עד סוף כל הדורות? אומר הרבי בתורת מנחם תפשין כבדה לדלף 218, טבעו של אדם שאינו מסתפק בכך, שהעניינים שלו ימשיכו להתנהל על ידי אדם מתאים, אלא רצונו וחפצו שימשיכו להתנהל על ידי בנו דווקא. ולכן אומר אברהם לקדוש ברוך הוא, מה תיתן לי ואנוכי הולך הררי, ובין משק ביתי ודמשק אליעזר. למרות המעלות של אליעזר, אבל אין לי בנים, ורצונו של אברהם שיהיו לו ילדים שלו, שהם ימשיכו את הפעולות בעבורה נלחם ומסר נפשו, אבל עד מנשה ואפרים זה על כרי תרנגולת. מי ידע אם זה ימשיך? מי ידע אם זה יצליח? אולי זה ייפסק באיזשהו דור. אבל הלכנו עם מנשה ואפרים הכי רחוק. באווירה הכי רחוקה, עם אבא שנמצא הכי רחוק, שעסוק בארמון המלך מבוקר עד ערב, לנהל את הכלכלה הכי חזקה בעולם. ועדיין גדלים שני ילדים שנראים כמו הילדים שלו בחברון ובירושלים, בחברון ובבאר שבע. אומר יעקב אבינו, בחי יברך ישראל. זה המודל שילדים יהודים צריכים לשים מול העיניים, עד סוף כל הדורות. אז זאת נקודה שנייה ונפלאה, כמו שאמרנו. א', המעלה של מנשה ואפרים, המודעות שלהם לעצמם, לתפקיד שלהם, לייחודיות שלהם. ב', הנאמנות שלהם להיות יהודים בכל מקום, בלי להתחשב באווירה, בלי להתחשב בשכנים, בלי להתחשב במוזיקה מסביב. זה הברכה של כל ילד יהודי, שתמיד יהיה לנו את הכוח להיות יהודים בזכות עצמנו. תמיד יש לנו את הפחד. איך אומר שלמה המלך? חנוך לנער על פי דרכו, גם כי יזקין לא יסור ממנה. המבחן של חינוך הוא לא איך שהילד נמצא איתך בכיתה, או איך שהילד נמצא איתך בבית, הוא רוצה את הפרסים שלך, ודאי שהוא ילד טוב. השאלה היא מה שמורה צריך לשים מול העיניים, גם כי יזקין לא יסור ממנה. האם אחרי שהוא יעזוב את הכיתה, האם אחרי שהוא ישכח את הפרסים שלך, שהוא יפסיק לפחד מהמנהל שעורב לו מאחורי הצל, האם גם אז הוא ימשיך באותה דרך? זה המבחן של חינוך. הוא ילך לצבא, הוא ילך לפנימייה, הוא ייסע לטיול הגדול בחוץ לארץ, הוא לא יהיה תחת העיניים שלך. הוא יכול לעשות מה שהוא רוצה. ייסע ללמוד בישיבות, בפנימייה, אתה לא תדע איזה מכשיר טלפון יש לו, מה יש לו מתחת הכרית, לא תדע עליו כלום. גם כי יזקין, האם גם אז הוא ימשיך? כשהוא רואה את מנשה ואפרים, הוא אומר, גם כי יזקין לא יסור ממנה, יצרנו משהו. יצרנו מהפכה אמיתית, יצרנו אידיאולוגיה אמיתית, יצרנו נשמתיות אמיתית, שממשיכה אצל ילדים איפה שהם, שממשיכה להאיר את דרכם, בך יברך ישראל. זאת הדמות שילד יהודי צריך לשים מול העיניים. אני רוצה לסיים בנקודה אחרונה, מיוחדת ביותר, קצת עמוקה, אני מקווה שאני אצליח ככה לומר אותה טוב, שהיא תהיה ברורה, אבל נקודה כל כך מיוחדת, חסרה לנו השאלה האחרונה, בסדר, הכל טוב ויפה, מנשה ואפרים, אפרים ומנשה, אבל למה אפרים לפני מנשה? למה אנחנו מברכים את הילדים שהקודם יהיו אפרים, אחר כך יהיו מנשה? מה מונח כאן? יש נקודה שאדמו"רי החסידות מדורי דורות מדברים עליה, יש שיחה ארוכה מאוד של הרבי על העניין הזה, שיחה מאוד יפה, וזה גם מאוד מתאים עם וורט, עם מכתב של הרבי שפעם דיברתי פה בחנוכה, לפני שנתיים או שלוש, מי שזוכר, על שיטת בית שמאי, שיטת בית הלל, לקרב, להרחיק או להעצים, שתי גישות בחינוך. אני רוצה לדבר על העניין הזה, באמת נקודה מאוד מאוד מיוחדת. אפרים ומנשה הם לא רק שני ילדים, הם שתי גישות בחינוך. אפרים ומנשה כל רגע, כשילד בא הביתה ומתלונן על משהו ומספר על בעיה, נפל במשהו ואבא צריך להוכיח אותו, אבא צריך לקדם אותו. כל רגע יש שתי שיטות איך לחנך. אם ניקח את ציבור ההורים ונסווג אותם לקבוצות, כל אחד יכול למצוא את עצמו. יש הורים של מנשה, יש הורים של אפרים. כל רגע. נניח הילד בא אליך ומבקש ממך, אבא, אני רוצה לקנות טאבלט, אני רוצה לקנות אייפון, אני רוצה לקנות איזשהו מכשיר השם מרחם, מכשיר חכם. אתה נהיה חיוור, אתה פוחד מהרגע הזה כי לכולם יש, מה תגיד לו? מצד שני, אתה יודע שזה הרס, שהמכשיר הזה אין דבר יותר נורא ממנו. להשאיר ילד עם נער, אדם מבוגר, גם אני לא סומך על עצמי, שטלפון מוגן. איך אדם יכול להרשות לעצמו? זה איחוד, להיות עם מכשיר לא מוגן, להיות לבד. זה פשוט איחוד, איך אפשר? זה אסור על פי הלכה. ואדם, בא הילד מבקש טאבלט. יש שני הורים, איך להגיב? יש להגיב בשיטה של מנשה, בשיטה של אפרים. שיטה של מנשה זה לראות את האיום. זה להגיד, תראה, אתה יודע מה זה המכשיר הזה? אתה יודע מה אתה מבקש? המכשיר הזה זה ג' העבירות החמורות גם יחד. יש בו גם שפיכות דמים, גם גילוי עריות, גם עבודה זרה. אתה רוצה את המכשיר הזה? אתה יודע מה יהיה ממך? זה להדגיש את האיום. להדגיש מה אסור. להדגיש מה זה יעשה לך. תשמע, יש בעולם הזה כוחות שליליים, אל תתעסק איתם, תתרחק מהם. יש שיטה שנייה, בדיוק הפוכה. אבא חסידי מסתכל על הילד ואומר לו, מיינקינד, ילד שלי, אתה יודע למה נועדת? יש לך ראש, יש לך נשמה. אתה נמצא בגיל הכי טוב בחיים. אתה יכול ללמוד, אתה יכול להתפלל. מה לך עם הזבל הזה? אתה לא ברמה הזאת בכלל. יש בך כאלה כוחות אדירים שרוצים להתקרב לקדוש ברוך הוא. אתה בגיל הכי טוב שאתה פנוי, שאתה יכול להיות בפנימייה, ללמוד מבוקר עד ערב, אין לך דאגות של כסף, דאגות של כלום. תעזוב את הזבל הזה. שב, תנצל את הזמן, להתקרב לקדוש ברוך הוא. בכל רגע בחיים אפשר להתרחק מהאיום, להדגיש את האיומים, להדגיש מה לא, מה אסור, ואפשר ליצור אצל הילד שייכות. אפשר לגלות מה יש בו. תשמע איזה כוחות נפלאים יש לך, לאן אתה יכול להגיע. יוסף הצדיק, כל החיים שלו במצרים נע בין שני הכתבים האלו. כשנולד לו הילד הגדול, מה הוא קורא לו? מנשה. מה פירוש המילה מנשה? הוא אומר, כי נשני אלוקים את בית אבי ואת כל עמלי. הוא אומר, תראה מה נהיה ממני. פעם הייתי יוסף הצדיק, חי בבית של אבא. לומד איתו עגלה ערופה, לומד איתו סוגיות עמוקות, יושב בבית הכנסת בשבת מתפלל. מה נהיה ממני? שכחתי הכל. כל יום שאני גר במצרים, אני יורד ויורד, אני עסוק במסחר ובפרנסה. מה זה נשני? נשאלי מזכיר לו את האיום שיש הזה במצרים. עד כמה הוא צריך להיזהר מהמקום הזה, עד כמה הוא צריך להתבדל מהמקום הזה, לא להסתכל מסביב על כל הנשים שמסתכלות עליו, להתרחק מאשת פוטיפר. נשאלי זאת התזכורת, כמה המקום הזה מסוכן, כמה אני לא נמצא במקום סור מרע, כמה אני לא נמצא במקום הטבעי שלי, אני צריך להתרחק ממנו. מה זה אפרים? ואז נולד לו הילד השני, ומה הוא אומר? בדיוק הפוך. אפרני אלוקים בארץ עוני, ריבונו של עולם, תראה לאן הגעתי. בזכות המקום הזה, בזכות ארץ מצרים, הפכתי להיות האדם הכי חזק בעולם. כל רגע בחיים אתה יכול לראות את האיום, ואתה יכול לראות את ההזדמנות. אתה יכול להתרחק, ואתה יכול ליצור שייכות. זה יתבטא גם בתוך החינוך שלו. כשהוא חינך את הילדים, רגע אחד הוא אמר להם, אל תסתכלו לשם. הגיע ליל שבת, הוא ישב עם הילדים, אמר להם, בואו נסגור את החלונות, לא נשמע את המוזיקה המצרית מסביב, בואו נזכר באבא שלי. היה עוצם את העיניים בבחיות. ככה אבא היה מנגן מהידידות, ככה אבא היה מנגן השומר שבת, ככה אבא היה מנגן הזמר בשבוחין, ככה אבא היה מנגן זמירות שבת. זה הוורד שאבא היה אומר. מרחיק את הילדים מהמקום הזה, אסור לנו להסתכל לשם, אסור לנו להיות פה. אנחנו צריכים להיות קשורים לארץ ישראל. זאת הייתה שיטה אחת שהוא חינך אותם. במקביל, כשהוא יצא איתם בבוקר מהבית, הוא היה אומר להם, תזכרו, אנחנו נשלחנו למצרים. אנחנו הנשמות שיש לנו את ההזדמנות לשנות את המקום הזה, לשנות את ארץ מצרים. בנו בחר השם מכל האומות. רגע אחד הוא היה מנשה. רגע אחד הוא הזכיר לעצמו שהוא צריך להיות רחוק, הוא צריך להתבדל, הוא צריך להיות זר. רגע אחד הוא היה אפרים. רגע אחד הוא ראה את ההזדמנות. בכל רגע בחיים, בדרך הכי פשוטה, ילד בא אליך עם הערה מהמורה. יש שני הורים. המורה כתב, תשמעו, תטפלו בו, ילד שלכם לא יודע מה עשה. יש שני סוגי הורים. יש הורה אחד שיגיד, תשמע, אתה לא מבין, אתה בתקופה לא טובה. אנחנו חייבים לעצור את זה עכשיו, להרחיק אותך מהחברים שלך. אתה לחברים האלה לא הולך לשחק איתם. אתה אין לך מחשב כל יום עד 5 בערב. אתה תבין, אנחנו חייבים להניש אותך, חייבים לעקור את היצר הזה. אבא אחר יגיד, תשמע בן, אני יודע שמה שקרה היום לא משקף אותך. אני יודע שאתה טיפוס אחר. בוא נעשה מבצע. בשבועיים הקרובים אתה 5 פעמים מביא הערה טובה מהמורה, ואני נותן לך פרס על זה. אתה לא רואה את האיום, אתה לא רואה את הסכנה, אתה יוצר שייכות. אתה לא אומר לילד מה לא, אתה אומר לו מה כן. השיטה הראשונה זו שיטה של מנשה. שיטה שכל הזמן אומרת להתרחק, המקום הזה מוריד אותי, המקום הזה משפיל אותי. זה נכון, זה באמת נכון. שיטה שנייה, שיטה של אפרים. להפך, לחפש את ההזדמנות, לחפש את השייכות, להאמין שבתוך הילד יש את כל הכוחות. איזה שיטה צריך שתהיה? גם סור מרע וגם עשה טוב. מה העיקר? מה יותר חשוב? האם יותר חשוב להגיד לילד מה אסור, או להגיד לילד מה צריך? מה מותר? לאן הוא יכול להגיע עם הכוחות החיוביים שבו? אמר הרבי, זה הוויכוח בין יעקב ליוסף. יוסף אומר לאבא שלו, אבא, מנשה הוא הגדול. אצלי בתפיסה שלי כל הזמן יצרתי גבולות. כל הזמן הזכרתי לעצמי שהמקום הזה מסוכן לי, אסור לי להסתכל לפה, אסור לי להסתכל לשם. דיברנו לפני שבועיים, הוא לא אכל ארוחת צהריים איתם. אצלי מנשה הוא הגדול, גם בפסוק, סור מרע הוא הגדול. דבר ראשון, לחנך ילדים, מה אנחנו לא? אנחנו לא דומים להם, אנחנו לא דומים לשכנים, לא צריכים להתערב איתם, לא צריכים ללכת להתארח אצלם, אנחנו שונים. אומר לו יעקב אבינו, בני היקר, מנשה הוא הראשון, אבל מנשה זה לא חינוך. להגיד לילד מה לא, זה הכנה לחינוך, זה לא חינוך. חינוך זה להאהיב. חינוך זה ליצור אצלו שייכות. זה לתת לו גאווה, זה להסביר לו שיש לו תפקיד, יש לו שליחות, יש משהו שרק הוא יכול לעשות. אסור לנו להיות הורים כאלה שאומרים לילד מה לא, רק מה לא, בוודאי צריך להגיד מה לא, בוודאי צריך להגיד טלפון זה לא בשבילנו, אבל טלפון זה לא בשבילנו זה לא מספיק. צריך להגיד לילד מה כן, לגלה אותו את הכישורים שלו, את ההזדמנויות שלו, את מה שמחכה לו בעולם, את החיבור שלו לקדוש ברוך הוא. צריך להגיד לו לא רק טלפון לא, להגיד לו גם מה כן. ילד שלי, הקדוש ברוך הוא מחכה לתפילה שלך, הוא מחכה ללימוד שלך, לספר לו סיפור חסידי, שאתה פעם פנית לקדוש ברוך הוא והוא שמע את התפילה שלך, סיפור על השגחה פרטית, לנגן לו ניגון שיחבר אותו. כל מה שילד צריך זה מישהו אחד שיגיד לו שהוא קדוש. זה חינוך. חינוך זה להגיד לו שהוא קדוש, שהוא מסוגל. היום אשתי סיפרה לי, אומרת בבית הספר, ילדה אחת הרביצה לחברה. היא אומרת, ברגע הראשון, האינסטינקט של המורה זה להגיב מיד עם סור מרע. אנחנו, מה זה להרביץ, אלימות מחוץ לחוק. אחרי רגע היא שינתה את הכיוון, אחרי משפט אחד היא יצרה את עצמה. והיא אומרת לאותה תלמידה, הקדוש ברוך הוא נתן לך ידיים, נתן לך פה, בשביל שתחבקי את החברה שלך, בשביל שתנשקי את החברה שלך. היא אומרת לילדה הקטנה הזאת בכיתה ב' היו דמעות בעיניים. הקדוש ברוך הוא נתן לך ידיים בשביל שתחבקי את החברה, לא בשביל שתרביצי לחברה. זאת אמנות החינוך. אמנות החינוך זה ליצור אצל ילד שייכות. להגיד לו שהעולם מחכה לו. להגיד לו, לא, אל תלך, אל תתקרב, תתרחק. זה הכל מוטיבציה חיצונית. מוטיבציה של איום בעונש, של איום בסכנה, של איום באיומים. זה מוטיבציה חיצונית, זאת לא מוטיבציה פנימית. זה כמו שפעם הם מבטיחים לעובדים כסף. היום יודעים שתציע יותר כסף, זה לא משפר את הביצועים של העובדים. במקום זה תיצור מוטיבציה פנימית. תזכיר לילד שהעולם מחכה לו. לא, נשני, הפרעני אלוקים בארץ עוני. יש לך הזדמנות, יש לך שייכות, יש לך גוף קדוש, יש לך ידיים קדושות. הקדוש ברוך הוא מחכה לעשייה שלך. זה חינוך. אז יוסף אומר לאבא, מנשה הוא הגדול. אני כל החיים חייתי עם תחושה של איום, תחושה של גבולות, תחושה של סכנה, לא להתקרב יותר מדי. אומר לו אבא, מנשה הוא הראשון, כי קודם סור מרע ואחרי זה ועשה טוב, בוודאי שילד נולד, קודם כל יוצרים גבולות, גם בפשטות. קודם הוא התרחק מאשת פוטיפר, אחרי זה הוא נהיה משנה למלך. אבל אומר יעקב, אפרים הוא העיקר, אפרים הוא החשוב, כי עיקר החינוך זה להגיד לילד מה כן. להגיד לילד מה מחכה לו, איך העולם הזה הוא הזדמנות, איך שכל העולם לא נברא אלא לכבודו ואלא בשבילו, איך שהקדוש ברוך הוא לא יושב ומחכה, אלא לתפילה שלו, אלא לבקשה שלו, על זה עומד כל העולם. למצוא את הדרך להעצים את הילד, לגרות את הטוב שלו כל הזמן, להדליק את הטוב שלו, להציץ את הטוב שלו, זה חינוך. במילא אומר אפרים, אני חשבתי אולי זה הפשט לפי הוורט הזה של הרבי, יש שמחה מברכים כל ילד יהודי, יש שמחה אלוקים כאפריים וכמנשה, מה אנחנו מתכוונים? שהיהדות שלך תהיה יהדות של אפריים, ואחרי זה יהדות של מנשה. תהיה יהדות של שייכות, יהדות של גאווה, יהדות של סגזוג, יהדות של הבנה מה מחכה לי בעולם, מה אני יכול לשנות בעולם, ואחר כך כמובן גם סור מרע, זה לא פחות חשוב. אבל איך היה אומר אדמור מקוצק, סור מרע, איך סור מרע? על ידי, ועשה טוב. איך גורמים לילד לסור מהרע? לא על ידי איומים. היום ילדים כבר לא מפחדים מהאיומים של ההורים. הם יודעים שיכולים להתלונן במשטרה. הם לא מפחדים מהאיומים של ההורים. כשאבא מזכיר לילד במה הוא טוב. עזוב את הזבל הזה, זה לא בשבילך. אתה ילד קדוש וטהור, נשמה יהודית. אתה לא עם ככל הגויים. קדוש ברוך הוא בחר בך, יש לך יכולות מיוחדות. תנצל אותם למה שהוא חשוב. אתה מסוגל להיות יותר מהטלפון הזה. אתה מסוגל להיות יותר מהזבל הזה. אתה לא דומה לכולם. אתה עם סגולה, עם בחירה של הקדוש ברוך הוא. אומר יעקב ליוסף, כמה שסור מרע הוא הראשון, כמה שמנשה הוא הגדול, אבל אחיו הקטון יגדל ממנו. עיקר החינוך זה לתת לילד משמעות, לתת לילד אהבה, לתת לילד חיבור, לתת לילד שייכות, לתת לילד הזדהות. זה לגרות כל הזמן את הטוב שלו, לחשוב כל הזמן איך לתת פרסים. אז הוא לא צריך לפחד מהמילה פרסים. מה עושים פרסים? למרות שזה מוטיבציה חיצונית, אבל פרסים מחברים את הילד בפנים. הוא מבין שתורה היא טובה, שתורה היא מתוקה, שכדאי להיות יהודי. סוף סוף הוא יתבגר, זה יהיה אצלו ברמה יותר גבוהה. נקרא את הקטע הזה בליקוטי שיחות את ו433. השמות מנשה ואפריים מסמלים את הטלטלה הרגשית בחי יוסף, את הקצוות המנוגדים בהם הוא חי. מנשה מזכיר שהוא נמצא במקום שקורע אותו, הוא משכיח ממנו את בית אביו. מה שעורר בו את הגעגוע להיות שם בבית אביו. מנשה כל רגע אמר כשהוא ראה את מנשה. אך, איפה אני ואיפה אחים שלי? הם עכשיו יושבים עם אבא, מתוועדים איתו, נהנים. למה אני תקוע פה כל רגע? מנשה זה הגעגוע לשם. אפרים זה ההרצה לכאן. אפרים זה ההבנה שאני שליח. וישלחני אלוקים לפניכם. אותי הקדוש ברוך הוא שלח להציל את כל העולם. המקום הזה הוא המקום הכי טוב בשבילי. אפרים לעומת זאת מסמל את השבח וההודעה על העילוי והיתרון שהגיע אליו כאן במצרים. והנה, מנשה הוא הבכור, שכן בסדר העבודה בפועל מנשה בא לפני אפרים. לפני שפועלים בארץ עוני עשה טוב, מוכרחים לוודא שלא מושפעים מחושך הגלות, צור מרע. אם לא המתרחק מאשת פוטיפר, איך יהפוך להיות משנה למלך? קודם כל צריך ליצור גבולות, אחר כך יכול להתקדם בוודאי. אבל אולם היעד והכוונה של הירידה הוא העלייה של אחריה, ולכן בברכת יעקב שהיא נתינת הכוח מלמעלה, אפרים הוא חשוב יותר, והוא קודם למנשה. אז את הנקודה הזאת צריכים לזכור, כמה שהכי קל זה להגיד לא, אסור, גיהנום, הכי קל להפחיד, בוודאי שהכי קל להפחיד, אין כוח חזק כמו הפחד, אבל פחד זה מוטיבציה חיצונית. פחד לא מגדל ילדים במצרים, מה שמגדל ילדים במצרים זה רק אם ידליקו אותם. פעם פה בשיעור מישהו אמר לי שיש פתגם ברוסית שאומר שילד הוא לא קומקום, לא צריכים למלא אותו במים, צריכים להציט אותו, צריכים להדליק אותו, צריכים ליצור אצלו סקרנות, ליצור אצלו שייכות, ליצור אצלו גאווה, ליצור אצלו חיבור למסר. אומר יעקב אבינו ליוסף, כמה שמנשה הוא הגדול, אבל מנשה זה לא עיקר החינוך, חינוך זה להאהיב, חינוך זה לחבר, ליצור אצל ילד באמת סקרנות אמיתית, תשוקה אמיתית, וזה באמת עבודה לא פשוטה. אבל ככה אפשר לוודא שגם כי יזקין לא יסור ממנה, שתמיד יהיה לנו בעזרת השם את הנחת. יישר כוח.